שלום, ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בוואטסאפ, שהמון דברים מגניבים קורים שם, כולל מנטורים ותוכן מעניין, ובפייסבוק הדשא של השכן מקף פודקאסט. ולכל מי שנהנה ישמע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. וואטסאפ.
מה המצב ChatGPT שלי?
מה קורה? ChatGPT, פוליטיקה, הרבה דברים מעניינים. אתה רוצה לשנות את התוכן היום?
אפשר.
תוכן, תוכן זאת המילה היום.
למה? ספיישל.
למה תוכן?
כי אנחנו הולכים לדבר על קונטנט.
נכון, אז באמת אנחנו הולכים לדבר על תפקיד ה-Director of Content. אנחנו נראיין את בן, שמגיע מחברת AI21, חברת תוכנה ישראלית העוסקת בפיתוח יישומי בינה מלאכותית לעיבוד שפה טבעית, ולחברה מספר מוצרים, אבל שהמוכר ביניהם הוא וורטיון, שזה תוסף לדפדפן שמשפר את הכתיבה של המשתמשים. אז קצת על הלו"ז של היום, אנחנו נדבר קצת על בן, חברה והתפקיד, לאחר מכן נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף ניגע בחלק האישי, איך מגיעים לתפקיד ולמה דווקא את התפקיד הזה, וכמובן קצת Q&A time וטיפ לסיור.
יאללה, אהבתי את העברות. AI 21.
AI 21.
מגניב. מה נשמע, בן? מה קורה, חבר'ה? כל טוב. בוא נתחיל וצפר על עצמך בקצרה.
יאללה, בכיף. אז אני בן, אני גרוש עם שני ילדים. ואני בתחום הזה כבר המון 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 שנים, משהו כמו 15 שנה, מאז שהתחלתי בעולם קידום האתרים בהתחלה, ואז עברתי לתוכן, הייתי פרילנסר, ב-2015 הצטרפתי לאלמנטור, כשהחברה רק התחילה, הייתי שם 6 שנים, והחברה צמחה באמת למאות עובדים, ואז המשכתי בדרכי, והתחלתי לעבוד ב-AI21, שבאמת זה נחמד ומסעיר להיות בחזית הטכנולוגית הזאת, ולהוביל תוכן ולעסוק בתחום שמשרת אנשים שהם כמוני, כותבים ואנשי שיווק, ואנשים שאוהבים את הכתיבה והקריאה.
אז בוא באמת נדבר על מה המוצר שאתה עובד עליו, ומה החלק שלך שם.
אז כן, אז A21 Labs זה חברה שיש לה, אפשר להגיד, שתי חטיבות עיקריות. אחד זה המודלי שפה, פיתוח של מודלי שפה, בדומה ל-OpenAI, זה כלי שמשרת בעצם חברות שבונות מוצרים שמשתמשים במודלי שפה, והחלק השני זה באמת המוצרים, שזה וורטיון ווורטיון ריד. וורטיון זה בעצם כלי שעוזר לך לכתוב. אז אתה כותב משפט, ובאמצעות AI זה מציע לך כל מיני אלטרנטיבות לכתיבה, איך אתה יכול לנסח משפטים יותר טובים. והמוח שלנו מוגבל, אבל אם אנחנו משתמשים ב-AI כדי לראות כל מיני אופציות לכתיבה אחרת, אנחנו יכולים בעצם לשפר את הדרך שלנו להתבטא, את הדרך שלנו להעביר את המחשבות למלל. ולאחרונה הוספנו בעצם את Wharton Spices, מאפשר לך לא רק לחשוב על ניסוחים שונים ולעשות פרפרייזינג למה שאתה כותב, אלא גם להרחיב את מה שאתה כותב. אז נגיד, כתבת איזשהו משפט, ואתה רוצה לחזק אותו עם איזושהי עובדה סטטיסטית. אתה יכול לעשות את זה אפילו עם citation, או אתה רוצה פשוט להרחיב את זה, תמיד שאתה מסביר, יש לך נקודה, עולם הג'נרטיב AI משפיע על העולם, ואז אתה רוצה שהקוראים שלך יבינו את זה, אז אתה מרחיב את זה באמצעות הכלי שלנו.
אתה בעצם נותן לו את מה אתה רוצה לקבל כתוכן, והוא נותן לך אפשרויות.
בדיוק.
ואמרת לפני זה מודלי AI או מודלי שפה, אז בפשטות, אתם גם עובדים על המוח, נכון, על המודל מאחורי הקלעים, וגם על הממשק, אם זה וורטיון או ספייסס.
בדיוק, כן.
מגניב. אז בואו נעבור קצת יותר לתפקיד, ותגיד לנו, תתאר לנו יום בחיי.
כן, תראה, אני חושב שתמיד שאני רואה אחרים שמסבירים על יום בחיי העבודה שלהם, זה באינסטגרם, שרואים את הסרטונים האלה, זה תמיד
נראה לי נרי שיש, כן.
זה תמיד נראה לי כמו סיפור נחמד, שאתה קם ויש לך משהו מסודר, ואתה מכין את הקפה, ואז ישר עובר. אז עבודה בסטארט-אפ ובהייטק היא משתנה. בעיקר אני חושב אולי אפילו בתחום התוכן, שאני חושב שכל ההייטק בגדול כולל הרבה מאוד ניהול פרויקטים. זה כאילו השכבה, אפשר לראות את זה כהשכבה הבסיסית של, של עבודה של 90% מהתפקידים בהייטק. אתה צריך לדעת איך לנהל פרויקטים, החל מהשלב הראשון של כתיבת הבריף, ועד להוציא לפועל ואקסקיושן, אבל זה כאמור השכבה הראשונה. מעל לזה יש את כל השכבות של האסטרטגיה ויצירתיות, ולחשוב על כיוונים, ושוב, האקסקיושן של כתיבה, שזה מלאכה בפני עצמה, אם נחזור ליום בחיים, אז היום מתחיל עם איזושהי ישיבת סינק עם העובד שלי, שאנחנו מסתכלים על הפרויקטים והתקדמות של השבוע.
מה זה פרויקטים במקרה הזה?
אז יש לנו פרויקטים שהם, בתור מנהל תוכן, יש לך פרויקטים שהם סוג שהייתי אומר חוזרים על עצמם. למשל, אתה בקיידנס של כל שבוע יוצאים X בלוק פוסטים, אצלנו זה כבר 5, שזה בכל שבוע יוצא, זה כמו מערכת עיתון קצת, וסרטונים שיוצאים, ועמודי פיצ'רים שיוצאים, אז יש איזושהי התחייבות שאתה עושה בתחילת כל רבעון, למה אתה הולך לעשות ברבעון הזה, וחוץ מזה יש את הדברים ה-ongoing, למשל יש איזו השקה מסוימת שצריך לזה לחשוב על אסטים של תוכן שהם פנימיים בתוך החברה, בתוך הצ'אנלים של החברה, או החוצה, דרך PR, ואז...
ונגיד סתם עוד, סורי שאני כותב אותך, שאלה שעולה לי, כחלק מהארגון, אז איפה אתם יושבים יותר בצד של המרקטינג, יותר בצד של הפרודקט, גם וגם?
אז אנחנו יושבים בצד של המרקטינג, ואני חושב שבאופן כללי, ברוב החברות, אז, או בהרבה חברות לפחות, יש שני... תחומים עיקריים. אחד זה בעצם הפרפורמנס או פייד מרקטינג. בעצם אתה משלם כסף ומופיעה מודעה. זה מאוד אינסטנט, והרבה פעמים זה גם מאוד מכוון ומדיד לעכשיו. אתה שילמת כסף מסוים לפרסום.
יש פידבק לופ. עבד לי, לא עבד לי, בוא נשדרג, בוא נשנה.
בדיוק. בקונטנט זה עדיין יש פידבק לופ, אבל לפעמים הפידבק לופ הוא הרבה יותר רחב, כי יש פאנל מסוים. אתה דואג, יש את הפאנל של awareness, consideration, decision, אז אתה מכניס אנשים, אתה בונה בעצם קהל, ומוביל אותו דרך הפאנל הזה, עד שהוא נהפך בסוף בתקווה ללקוח שלך, ואפילו לאדבוקט שלך.
מגניב, אז דיברת גם על המדידה של הדברים, איך אתם מודדים את עצמכם?
אז ברמה הבסיסית ביותר יש את גוגל אנליטיקס, אז כשיוזר נכנס, קורא את המאמר, יכול לרשם כסאבסקרייבר לבלוג, הוא יכול גם להוריד את התוסף החינמי שלנו, ואחר כך התקשורת ממשיכה איתו דרך אימיילים, דרך אונבורדינג, אז בתקווה הקונטנט טוב אמור לתמוך בכל אחד מהשלבים של היוזר, כשהוא לא מכיר את המוצר שלך, כשהוא מכיר ואז הוא יכול לגלות מה היתרונות או השוואות למוצרים אחרים, וכשהוא רוצה לקבל את ההחלטה כבר לקנות ולהפוך לפרימיום יוזר.
אז אם אני אסכם את כל מה שנאמר עד עכשיו, אז בעצם כחלק מהתפקיד שלך אתה יוצר בעצם תוכן לחברה, אם זה מאמרים, אם זה סרטונים ודברים כאלה, יש בעצם כל מיני KPIs כחלק מהיוזר ג'רני של מישהו שרוצה להצטרף ולהכיר את המוצר שלכם. השאלה שמעניינת אותי לדעת, היא מי מקבל את ההחלטות בהקשר על איזה KPI אתם רוצים להתמקד כיוצרי תוכן. האם אתם רוצים להתמקד יותר בלהביא יוזרים, או להשאיר את היוזרים הקיימים? איך זה בא לידי ביטוי אצלכם?
אז זו שאלה טובה, וזה מאוד תלוי במודל העסקי, האם אתה ב-B2B או האם אתה ב-B2C. בדרך כלל B2B אתה יותר תתמקד, כלומר, הפאנל שלך יהיה מאוד ארוך. אתה משיג תמיד אתה עובד על כל החלקים, אוקיי, אבל הפאנל שלך ואיך שאתה עובד על הדברים הוא מאוד אחרת בין B2B ל-B2C. ב-B2B
הרבה יותר מופשט.
בוא נגיד, הטיימספן הוא אחר.
כן.
אם המחירה של המוצר שלך לוקח חצי שנה, מאז שהפעם הראשונה שהיוזר שלך שמע על המוצר, ועד שהוא רוכש את זה, אז אתה תעבוד בצורה אחרת. אז אתה דואג למסתכל על הלידים שנכנסים, ואז הלידים האלה, איך זה נראה בדמו, ואיך נראה הפאנל. כלומר, זה יותר תהליך מחירתי קלאסי כזה, ב-B2C זה קצת אחרת. כי ב-B2C אתה, הרבה פעמים המחירה היא אינסטנט, אז אתה צריך לעבוד, הפאנל שלך הוא מאוד קצר, אז אתה צריך להביא הרבה מאוד awareness, אתה צריך גם לחשוב על עוד אלמנטים, כמו thought leadership, העבודה שלך תהיה יותר על ה-upper of...
כן, אתה רוצה לגרום לזה שהיוזר בסוף לא ינטוש, אתה צריך לא תוכן מהר, אתה צריך להחזיק אותו חזק, אבל בסוף, מי מקבל את ההחלטה של מה להתמקד?
בתקווה זה כל הזמן דיונים בין עצמך, בין שאר האנשים במרקטינג, כל שיתופי, כל פרויקט יש לו איזשהו עניין שהוא כולל לא רק אותך, אלא גם שיתופי פעולה, וכמובן, מי שמעליך, ה-CMO, אז בחברה טובה צריך להיות איזשהו איזון הדדי כל הזמן, שאתה מעלה, אני בתור קונטנט שאכפת לו מהמוצר, ואכפת לו להראות אימפקט לתפקיד שלי, אז כל הזמן אני אציף, אני רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, ואני חושב שהתפקיד טוב, דורש גם שההנהלה תתמוך, אבל לא רק תתמוך, אלא תתמוך מובן של צ'לנג'ינג, כאילו, תתיס ספק בכל רעיון שלך, ואז ככה אתה מכוונן את זה, ומגיע לתוצאות ותובנות יותר עמוקות.
מגניב. אז דיברנו ב-high level עד כה, ונשמח באמת לשמוע על איזה פרויקט או אתגר ספציפי ככה שאפשר לצלול אליו.
אני חושב שזה זמן טוב לדבר בכלל על תוכן, מה זה תוכן ומה זה תוכן טוב ופורץ דרך. כי אני חושב שכל עוד אנחנו נשאר בלבל של כאילו ניהול פרויקטים ויש לנו בלוג פוסטים שאנחנו צריכים לעשות וכאילו מילוי משימות, אנחנו נשאר באיזשהו לבל מסוים. אני חושב שבחברות מובילות, אם אתה רואה מה עושות חברות כמו ספוטיפיי וחברות כמו קנווה וכולי, אז תמיד יש איזשהו אלמנט של פריצת דרך, של רעיון מקורי, של לנסות לעשות מעבר למה ש... הגנרי עושה, או במילים אחרות, מה ש-ChatGPT עושה. אנחנו מחברים את זה למה שאנחנו עושים. אז אם אני מחבר את זה לפרויקט ספציפי, לאחרונה השקנו מוצר שנקרא Words and Spices, שבעצם הייתה הנגיעה שלנו, התגובה שלנו לכל עולם הג'נרטיב AI, שזה לא רק אני כתבתי משהו והתוכנה עושה לי פרפרייזינג, אלא אני מסוגל ליצור משהו חדש בעזרת התוכנה, ואז פיתחנו את באמת מוצר האדיר הזה, שהוא מגניב והכל, אבל זה לא מספיק. צריך פה שכבה של מרקטינג, כי כשאתה בא ליוזרים שלך ואומר, פיתחתי מוצר ותאמינו לי, אני השקעתי בזה וזה מוצר מדהים.
צריך להסביר למה.
כן, כי יוזרים לא...
איך זה יכול לעזור לכם?
משתמשים לא רוצים לשנות בגדול, וזה נכון לכל דבר, גם מישהו שכותב ספר. אנשים לא רוצים עכשיו להתחיל... לשנות את הדרכים הישנות שלהם, והם קודם כל חשדנים בצדק, כי יש הרבה מאוד מוצרים חדשים, רעיונות חדשים, אז הדרך לפרוץ את זה, זה דרך יצירתיות ודרך לחשוב, להיכנס לנעליים של אותו משתמש שלך, ולנסות לדבר אליו בצורה שתבהיר לו למה. אז במוצר הזה היה צריך להסביר איך זה משנה את החיים. והבחירה שעשינו, וזו בחירה מודעת, שזה, אחרי שאתה מוציא את זה, זה כבר נראה הגיוני ושזה צריך להיות, אבל הייתה בחירה מודעת להגיד, כל המודעות הזאת היום בעולם, למה שמייצר, מסוגל לייצר AI, דרך ChatGPT, זה כיוון אחד, שהמוצר שלנו פונה בצורה קצת אחרת. אז במקום להחליף את הכותב, אנחנו באים להיות תומכים בו. ואיך שהדגמנו את זה, זה פשוט הראינו איך אנחנו יוצרים מאמר באמצעות התוכנה הזאת, שאם באמצעות ChatGPT, ואדם נותן פרומפט, ואז מקבל את כל התשובה המלאה, ואז הוא צריך להתמודד עם הבלק של הטקסט הזה, ולהבין מה הולך לעשות איתו. אצלנו, אתה כותב את הנקודות שלך, וה-AI מרחיב את זה, ואז נשמרת אצלך התהליך של הכתיבה. ואתה יכול, אתה נשאר, ההגה נשאר בידיים שלך, ואנחנו מאמינים שזה העתיד של עבודה של humans ו-AI, אז זה דוגמה לאיך content יכול לקחת איזשהו מוצר, ולהוסיף על זה איזושהי שכבה של, שוב, אסטרטגיה.
אז רק כדי לחדד את האתגר, האתגר היה שצ'אט GPT נכנס ואתם בעצם הגעתם למצב שאתם צריכים לחשוב שקלול מחדש, אפשר לקרוא לזה ככה, או זה, מה היה האתגר פה?
זה יותר האתגר של פרודקט. האתגר שלנו בקונטנט ומרקטינג זה בעצם יצא מוצר. יש פה ערך, אבל הערך הוא נסתר. וכמעט בכל דבר, אני אתן אלגוריה לדבר הזה, אתה קורא ספר, והספר הזה מדהים, ואז אתה רוצה לשכנע החבר שלך לקרוא את הספר הזה. איך אתה עושה את זה? אתה לא יכול פשוט להקריא לו את כל הספר, אתה צריך למצוא לזקק איזה משהו.
לזקק את הטיעונים
ולהגיש
אותם.
כן, שזה קצת כמו תהליך כתיבה, וזה קצת כמו תהליך קונטנט, אז אנחנו, יש פה איזשהו משהו.
אז מה היה התהליך? נגיד פרודקט אומרים, תקשיבו, יש מוצר שאנחנו עובדים עליו, מוצאים אותו אוטוטו, כי עכשיו לא מדברים על AI, וזה המוצר. אז מאיפה מתחילים ומה האסט בסוף או התוצר בסוף שאתם מביאים?
אז מעולה, אז זה מה שקורה בעצם בכל שלב בתפקיד הזה. אתה יושב ואתה מתכנן מה אתה הולך לעשות. לפעמים זה תכנון לרבעון הזה, לפעמים זה תכנון בהתאם לאיזו השקה מסוימת. ואז אתה אומר, אוקיי, מה האסטים שאני הולך לעשות? או, אתה עושה איזה תהליך מסודר, כאילו מי קהל היעד, מה אני רוצה להשיג, מה הזווית שיכולה, מה האנגל שאני יכול לגשת לזה, מה הערך ליוזר.
שזה איזשהו פייז של ריסרצ' כזה.
כן, ריסרצ', פלנינג, אז אתה אומר, אוקיי, מה האסטים שאני הולך להוציא, מה הפעילות שאני הולך לעשות, ואז אתה מוציא את זה לפועל שזה...
מגניב, שמענו לא מעט, ונחזור קצת לנימה יותר אישית, ואני אשאל אותך, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה?
שאלה טובה, שאלה מאוד טובה. אני חושב שזה שילוב של התגלגלות ואהבה מאוד גדולה לקונטנט, וכתיבה וקריאה, אז גם בזמן הפנאי שלי, אני אוהב לקרוא, ואני אוהב לכתוב, וזה... אני חושב שהתפקיד של קונטנט וקונטנט מרקטינג משלב שני תחומים שאני מאוד אוהב, שזה היכולת של טקסט להשפיע על אנשים, טקסט או קונטנט, וידאו, whatever, להשפיע על אנשים, שזה משלב שכנוע ופסיכולוגיה ומסרים, אז איכשהו בתהליך נדבקתי בדבר הזה ו...
ואיך באמת הגעת לתפקיד הזה ולמאזין הממוצע שלנו שנדלק על התפקיד, מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לתפקיד?
אז תראה, אני יכול לחזור 15 שנה אחורה ולתאר, אני זקק את זה כדי שהיוזרים, המאזינים יעשו מה שעשיתי 15 שנה בשנה. אז התחלתי בתחום של SEO, באמת בתפקיד של עבודה בחברה לקידום אתרים.
ש-SEO זה קידום אורגני, בדרך כלל במנועי חיפוש של גוגל, אבל לא רק.
נכון, שגם אפשר לדבר איך התפקיד הזה משתנה. משם פתחתי עסק משל עצמי ב-2009, וזה מה שעשיתי 7 שנים, פיתחתי כל מיני פרויקטים, אבל הכל היה בארץ לוקלי, ואז בעצם עשיתי את התפקיד הראשון של מרקטינג בחברה בינלאומית, באלמנטור, שפנתה לשוק האמריקאי, וגם אני זוכר אז שזה היה מאוד מפחיד, פתאום אני צריך, מה עושים? אנחנו בישראל, ישבנו בבני ברק באיזה משרד קטן, איך אנחנו נעשה את זה? ולאט לאט אתה עושה את זה ומגלה את החשיבות של קהילה ונטוורקינג, ופשוט לעשות ואקסקיושן, ולהתעסק במיליון ואחד תחומי מרקטינג ושוב מבלוג פוסט ואפיליאט מרקטינג ורשימה מאוד גדולה של להתעסק בהכל. אז התחלתי בחברה קטנה שיש לזה איזשהו יתרון, ותוך כדי גיליתי באמת האהבה שלי לתחום הזה של קונטנט מרקטינג. אני אוהבת איך שזה אתה עובד על נושאים שהם תחת לידרשיפ של נושאים עמוקים הרבה פעמים, וחושב על אסטרטגיות ופרויקטים לטווח ארוך מעניינים, שגם מביאים תנועה אורגנית, שיש בזה משהו אתגרי כזה.
ואיך נגיד באמת המאזין הממוצע מגיע, אמרת, תוך שנה או פחות לתפקיד של קונטנט, מה הוא צריך?
אז בימינו עם ההתפתחות של עולם הגיג אקונומי וקונטנט קריאשן, אז יש המון אפשרויות לעשות את זה. עיקר מה שצריך, התכונה העיקרית שצריך, סקרנות ופוקוס. כי אתה יכול, הטעות הכי גדולה זה להתפזר, כי יש מיליון סושל מדיה, פלטפורמס, ודרכים לשווק את עצמך, ומסרים, ונורא קל להיות באוברוולם ובאובר אינפורמיישן. אז זה עניין הרבה פעמים של לעשות את הצעד הראשון, להישאר מפוקס, ללמוד מאחרים שעושים את זה.
ואם נפרוט נגיד את הסקילס, אז אני מניח שאנגלית, אובייסלי, ברמה גבוהה. ראית את האובייסלי? יפה. ככה אני מדגיש האנגלית שלי ברמה גבוהה, סתם. וחוץ מזה, מה צריך?
אני אומר שתפקיד, אני חושב שיש, שמשרה עוזרת מאוד לפקס. יש לך מוצר, אם אתה מתחיל כקונטנט קריאטור, ואתה מתחיל ואתה נורא בקלות יכול ליפול לעניין הזה של, אני הולך להיות קונטנט קריאטור שמדבר על קונטנט קריאשן, הנה איך, איך שאני חושב על חמישה רעיונות שאתם יכולים ליצור תוכן, ואז אתה נהיה במין כזה, בבוץ של עצמך כזה?
הבנתי, גם באמת אוריינטציה של על מה אני כותב, ולשרת את המטרה שאליה אני כותב, ולא רק פשוט לכתוב, נניח.
לגמרי, אז זה יכול להיות בחברה, לשווק מוצר, זה יכול להיות, שיש לך איזשהו עניין, שאתה איזשהו תחביב או משהו כזה, אתה תעשה תוכן על טיסנים, ותהיה מומחה מספר אחד בארץ על טיסנים, ואולי זה יהיה מה שאתה תעשה.
מגניב. אז עכשיו אנחנו עוברים לפינה החדשה הנושא שלנו, פינת ה-Q&A time. יאללה, ליד, שוט.
טוב, בן, אז הכינו לנו כמה שאלות פה המאזינים שלנו. אחת מהן כמובן כללה את ה-ChatGPT, בלי שככה הם ידעו שזה חברת AI. אז אנחנו באמת נתחיל מהשאלה הראשונה של אורן דובנוב. איך משפיע ה-ChatGPT על החברה והתפקיד שלך?
וואו, אז ChatGPT זה ממש מתחרה, אז קשה קצת לענות, אבל אני חושב שהיכולות של AI ושל ChatGPT זה העלה את כל המודעות לתחום הזה, ואקרוס כל האינדסטריז והתחומים, אנשים תוהים איך זה ישפיע על התפקיד, ולנו זה טוב, בגלל מה שאמרתי קודם, שהגישה שלנו קצת שונה, והדרך שלנו לעזור לכותבים ולמקצוענים ליצור תוכן, היא להשאיר אותם במושכות, ולהימנע מהרבה מהבעיות של ChatGPT. אני חושב שיש הרבה שימושים, ל-ChatGPT, אתה רוצה לכתוב, לאחרונה הייתי צריך לכתוב אימייל לגננת, והשתמשתי בזה. כשאתה רוצה לעשות משהו גנרי, זה יכול לפתור לך לסגור לך פינה טוב, אבל כשאתה רוצה לעשות דברים משמעותיים, שזה בתחום שלך, בין אם אתה UX writer, או כותב תוכן, אז אתה עדיין רוצה לשמור לעצמך את היכולת, את המושכות, ואז כלים כמו שלנו יכולים ממש לשפר ולעזור לך לייצר תוכן יותר טוב, יותר מהר, ופשוט להתקדם לרמה יותר גבוהה של מקצועיות, להתעסק יותר בדברים שמעניין להתעסק בהם, שזה אסטרטגיה וכולי, ופחות
בעשייה של הצבעה אפור.
קיצור, אתה אומר, keep your enemy close בעצם.
סוג של...
אחלה. טוב, שאלה הבאה. ספיר כהן שואלת, איך משפיעה ההפיכה המשפטית על החברה שלך?
או, וואו, איזה שאלה.
תנסה להיות קצר.
כן. תשמע, אני חושב שזה מדאיג מאוד. אנחנו לא רוצים לחיות בדיקטטורה, ואנחנו רואים השפעה כספית, אני כל יום קורא על השפעה...
כלכלית.
כלכלית, סליחה. השפעה כלכלית קשה של כל מה שקורה עכשיו. וזה מדאיג. אז זה משפיע, וזה גם בשיח בין אנשים, אבל מקווה שהפרוגרס והטכנולוגיה והדמוקרטיה והנאות תתקדם
תתעלה על זה.
תתעלה נחזור לכיוון חיובי. לא שהייטק הולך לכיוון אחד, והמדינה הולכת לכיוון אחר.
איך לספיר?
קול. איתי סילסקי שואל, מה חשוב לך כדי להיות מרוצה בעבודה?
שאלה טובה. אני חושב שכשאנשים חושבים על תפקיד, הם עושים, הם לא חושבים, יש חשיבת, תת חשיבה על איך אני בוחר את התפקיד שלי, ומה הקריטריון. אנשים לא חושבים על זה, והולכים הרבה פעמים על מה שנקרא shiny object, ולא חושבים על באמת הדברים שישפיעו על ה-day to day שלהם. אני יכול להגיד מניסיון באמת של הרבה זמן בהייטק, שהדברים החשובים לי זה א', מי הבוס שלי? איך אני מתחבר אליו ואיך התקשורת איתו? מי האנשים שאני עובד איתם? וזה אולי קצת קשה לדעת לפני שאתה עובד שם, אבל כן אפשר לרחרח, ואפילו אתה מגיע לרעיון לדבר עם אנשים ובלינקדין, או לראות מי האנשים, כי זה מאוד יכול להשפיע.
אגב, שתדע שאני חושב שפעם אחת מישהו אמר לי, תקשיב, גם אם אתה רוצה להגיע לחברה מסוימת, זה הרעיונות שאתה מרגיש שהכל סגור, לך ליום אחד בעבודה, לך תכיר את האנשים, לך תכיר את הצוות, לך תראה מה זה יום בחברה, אפשר לקרוא לזה, כדי באמת להבין אם זה וייב שיכול להתקבל. אני חושב שאתה באמת יכול להבין מיום אחד מה אין לך רוחות, ולחיות, ושזה לא יבוא לך לחשוב לחיות עם זה שנתיים.
וואו, יש איזה קטע שאתה נכנס של ה-30-90. כלומר, מה התוכנית שלך ב-30 יום הראשונים, ומה התוכנית שלך ב-90, ואני חושב שזה יכול להיות גם הפוך. כלומר, אתה מתכנן את ה-30-90, מה אתה הולך להראות לחברה שאתה משיג, אבל גם אחרי 30 יום תעצור ותגיד, רגע, איך היה לי לעבוד פה? איך אני מתחבר לקלצ'ר פה? אחרי שבוע אתה כבר יודע הכל, אתה כבר, אם אתה קצת מתקשר עם אנשים, אתה כבר יודע מה ההלך, מה הווייבים, ויש חברות עם וייבים רעילים. אני שומע מקרים, ויש חברות עם וייבים רעילים, ואני מאוד מאוד שמח שמצאתי עבודה בחברה שבאמת מטפחת, והאווירה היא חיובית ותומכת בבן אדם. אני אגיד עוד שני דברים שהם גם לא הכי
PC.
הגיונים? כן. כלומר, דבר אחד זה ברור שחשוב התפקיד, התפקיד שלך והעובדה שאתה ממצא את מה שאתה עושה, אבל לא פחות חשוב זה גם החברה. אני מאוד מתלהב מזה שמ-2015 עבדתי בהתחלה באלמנטור, ששירתנו בעצם את הפרילנסר ואת את היוצר הזה, שמאוד התחברתי לקהל יעד הזה, והיה לי כיף ליצור תוכן לקהל ולדבר איתם בכנסים וכו' וכו'. וגם עכשיו, העובדה שאני, המוצר שלנו פונה לאנשים כמוני, כותבים, ואני יכול להתעמק יותר ויותר במלאכה שלי ולהבין כזה את המטה ולשרת אותם, זה מאוד טוב. זה לא אומר שאתה חייב לשרת קהל שהוא כמוך, אבל כן הייתי אומר שאם הקהל יעד שלי היו מאוד מאוד שונים ממני, היה לי הרבה יותר קשה להתחבר לזה.
מגניב. אז הגענו ככה לקראת סיום לפינת טיפ לסיום שלנו, שאנחנו שואלים אותך שתיתן טיפ סיום למאזינים על החיים, על המקצוע.
הטיפ הכי חשוב, אני חושב, זה, תראה, כשאתה נכנס להייטק, אני חושב, אוקיי, אני אקדים את זה, אוקיי? יש נהירה, כן, יש נהירה להייטק ומהייטק. זאת אומרת שאנשים נכנסים להייטק ויוצאים. וזה אומר שמשהו באליינמנט של הציפיות לא טעם. ואני חושב, איך אפשר להשאיר אנשים שהם יהיו מרוצים ממה שהם עושים, כמו שאני מרוצה? ואני חושב שזה קשור למטרות שאתה שם, ובגדול הייתי אומר שאתה צריך שיהיה לך תחביב, כי אתה לא רוצה שהעבודה בהייטק תשתלט על כל מה שאתה עושה, אז שיהיה לך תחביב שאתה אוהב, עבורי זה קריאה וכתיבה, שזה גם קשור לתפקיד, שזה נחמד. ואז באמת, מה המטרות? מבחינתי, זה יכול להיות, יכול להיות שהמטרה שלך היא כספית, אתה רוצה להרוויח כסף, אבל עבורי זה הגשמה ולהיות באתגר ולהיות בצמיחה אישית. וברגע שלי יש את זה, ואני לא קיבלתי את המטרות האלה מבחוץ, זה פשוט נותן לך מוטיבציה להמשיך להרבה מאוד זמן.
נייס. אז בעצם סיימנו, פרק נוסף הגיע לסיומו. רוצה להפנות אתכם המאזינים לוואטסאפ שלנו, לפייסבוק וללינקדאין, שם אנחנו שמים את כל הדברים המיוחדים ואת הפרקים הבאים, אז תעגבו, רוצים לשמוע אתכם, את התגובות שלכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו. אז שוב תודה רבה, בן, תודה ליד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.